עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
2 טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, נדבר על תזונה נכונה, על בריאות, על אוכל בריא, נענה על השאלות שלכם, אלה שיעלו לשידור ואלה שיכתבו לנו. והיום הכנתי תוכנית מאוד מעניינת, נדבר על קיווי, הפרי הסיני שנקרא על שם ציפור ניו זילנדית. וגם נדבר על המיתוס המעניין על האם מותר לאכול פרי אחרי האוכל? שאלו אותי את זה הרבה, העליתי גם פוסט בפייסבוק ואני רוצה להרחיב טיפה. גם נדבר על שומן בטני. זה דבר מאוד לא בריא, אבל איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו נמצאים בסיכון או לא? אז יצאו מדידות מומלצות חדשות מאוד קלות שכדאי לכולנו לדעת. גם נדבר על קיבה גדולה או קטנה, יש המלצות להקטין את כמות האוכל שאנחנו אוכלים כדי שתהיה לנו קיבה יותר קטנה, האם יש בזה היגיון? לדעתי לא, ואני אסביר בדיוק למה, אני מקווה שאני אצליח לשכנע אתכם, וגם נדבר על לבבות סום סום ושוקולד לבן, מתכון של קלתי נוי, מתכון מהמם, ואלה לא גלוטן. כדי לעלות לשידור, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשאול כל שאלה שרוצים, ומאירה תעלה אתכם לשידור. אפשרות אחרת לשאול שאלות, זה להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או שלי, אני פה על הדף שלי, אני מסתכלת אם מישהו ישלח שאלה, אני רואה את זה ישר באותו רגע, ואני אשמח לענות גם לשאלות שיגיעו שם. ואני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל היום עדן בן ארי, ואחראי על השידור בפייסבוק אמיתי דואק. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הקיווי, ואני קודם רוצה שתי מילים על הערך התזונתי של הפרי המיוחד הזה. אני, האמת, תכף אני אברר אם אומרים קיווי או קיווי, כי אנחנו אתם יודעים, כותבים את זה עם שני וו. כן, תכף נשאל, אבל זה האמת פרי, שאם אני הבנתי נכון, המוצר שלו זה בדרום סין, יש לו פנים מאוד רך, שיש הטוענים שזה הטעם, שהוא שילוב של תות, בננה ואננס. מה שחשוב לדעת שזה אחד הפירות הכי עשירים בוויטמין C, כשבודקים ל-100 גרם, יש בו הרבה יותר מפירות הדר למשל, ובגלל שקיווי אחד הוא קטן, בגלל שיש בו כל כך הרבה ויטמין C, אז מספיק קיווי אחד, שבשביל לקבל את כל ויטמין C שמבוגר, צריך ליום שלם. המילה קיווי, כמו שאתם יודעים, זה גם ציפור בניו זילנד, ומסתבר שהשם זה בגלל הציפור הזאת, שבגלל הצבעים או משהו כזה. עכשיו יש גם זן צהוב של קיווי צהוב, שגם פותח בניו זילנד, והיום תופס תאוצה גם פה בישראל, הוא מאוד מאוד טעים, יש לו טעם של דבש, ניסיתי. הוא גם עשיר בברזל, באשלגן יש בו המון, וביחידה אחת של קיווי יש כ-60 קלוריות, כך שמבחינת הדיאטה, שתי יחידות קיווי שווה מנת פרי אחת, כלומר נשנוש אחד בזמן דיאטה. אז כדי לשמוע עוד, אני רוצה לדבר עם שי אלוני, שי גולני, מתנצלת. אתה במילואים, אני מבינה.
כן, אני פה בצפון.
אז קודם כל אני מעריכה מאוד מאוד שאתה מצאת את הזמן לשתף אותנו על דברים שקשורים לקיווי, כי אתה מגדל קיווי?
כן, אנחנו במלכיה, קיבוץ.
אני רואה את השם הזה הרבה בכתובות הכתומות.
כן, בהתראות, נכון. כן, כן, אנחנו מגדלי קיווי גדולים יחסית. ואנחנו כרגע מפונים, השטחים שלנו הם תחת צו אלוף, סגורים, אין לנו אפילו, לא ראיתי שיח קיווי, אני חושב, חודשיים.
מה אתה אומר? אז זה אפילו לא תופס עם מתנדבים וכו'.
לא, 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 זה ממש על הגדר, זה ממש, יש לנו שטחים שהם 7 מטר מהגדר.
אוי, 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 7 מטר זה טוב.
כן, 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 ואנחנו מתמודדים כרגע עם העניין הזה, ונקווה שמתישהו...
שנייה רגע, עכשיו זה בדיוק העונה, נכון? או מה?
סיימנו לקטוף, אבל מה זה סיימנו? כתפנו מה שהרחוק מהגדר, ומה שקרוב לגדר לא נתנו לנו לקטוף, ואנחנו כרגע מקווים שנוכל לגזום לפחות כדי שנוכל להוריד את הפרי מהעצים. כתפנו באמת השנה לא המון, אבל הפרי מאוד איכותי.
כן.
ואנחנו מחכים שצהל באמת יפנה את השטחים ושנוכל להיכנס.
מה אתה מגדל, את הירוק הרגיל?
את ההייוורד, ויש לנו איזה זן ניסיוני בשם סאמר קיווי, שהוא קצת יותר ככה, יותר מתוק, יותר לאחיך המזרח תיכוני.
שהוא מה, לפי השם שלו זה יבשיל יותר מאוחר?
כן, לא, לא, הוא יפיל יותר מוקדם, כאילו יותר של ספטמבר מאשר של נובמבר, דצמבר.
אוקיי.
וכן, עשינו המון מחקרים בשנים האחרונות, הגענו למסקנות מדהימות שזה באמת הפרי שהכי, יש לו יתרון יחסים מאוד מאוד גדול בישראל, כי גם אין לו מזיקים ומחלות פה בישראל.
מה אתה אומר, אז לא צריך ריסוסים?
לא צריך לרסס, לא צריך כלום.
אז זה אורגני אפילו, איזה מגניב.
זה ממש ברמה הזאת.
איפה משיגים את זה באופן רגיל?
מה, איפה,
את הזן הזה ספציפית שאני יכולה לדעת שהוא...
את הייוורד? בכל, הייוורד הוא הקיווי הישראלי היום העיקרי.
הבנתי.
ואנחנו ככה במחקרים גילינו שבאמת בישראל הוא בדצמבר עדיין סובר סוכר, וזה פשוט תכונה מדהימה שקשורה למזרח התיכון, שבגלל הטמפרטורות הגבוהות פה הוא יודע לצבור סוכר.
תגיד, יש לי עוד שאלות אליך. נגיד, כותפים את הפרי... אחרי כמה זמן זה צריך להיות אצלי לפני שזה מתקלקל, או איך לשמור את
לא,
זה?
אין, קיווי לוקח לו המון זמן להתקלקל, ההפך, יש לו את העניין הזה של עקומת התרקחות, אז
שזה?
במחקר שעשינו עם המעבדה פה בקריית שמונה, הגענו כן. למסקנה
כן.
שבחומר יבש 17-18, שזה חומר, זה כמות חומר רבה שאין אותה בעולם, אפשר להגיע לעקומת התרקחות שתוך 6-7 ימים, מרגע הקנייה חמישה, בין 5 ל-7 ימים אנחנו מקבלים את המוצר המושלם, לחך, וגם מוצר מאוד בריא.
אז רגע, שנייה רגע, אם אני קונה משהו קשיח קשיח, אני אמורה לשמור את זה בחוץ, ותוך שבוע זה הזמן הכי טוב?
עדיף כן, עדיף באיזה סלסלה סגורה.
לא במקרר, עשיתי טעות, אתה רוצה להגיד?
לא, לא במקרר, אין סיבה, במקרר זה סתם עוצר תהליכים.
הבנתי.
אנחנו רוצים כאילו להחזיק אותו באיזה קערה, בעיקר עם קיווי, אבל גם אפשר עם קצת תפוח או אגס וכאלה. אני ניסיתי גם עם בננה, לא מאוד הלך לי, כי בתקופה הזאת הבננות משחררות את האתילן לאט.
כן, גם תפוזים כן, משחררים הרבה את האתילן.
אבל קיווי עם קיווי, גם במקום סגור.
זאת אומרת, כאילו, אם קנינו קיווי קשיח, לשמור אותו בקערה שאפשר עם תפוחים ואגסים, אבל לא עם בננות או תפוזים.
לא, לא, תפוז בטח שלא, אין לו תרוע. כן, קיווי, בדיוק. כן. אבל בסך הכל... כן. אנחנו היום הגענו באמת לעקומות התרקחות מאוד יפות בקטיף מאוחר, ובגלל זה אנחנו ממש מכריחים את כל המגדלים לחכות עוד חודש עד הקטיף, וזה מלחמה מאוד מאוד, כאילו צריך המון עקביות, המון נחישות, אבל לקח זמן, ורוב המגדלים היום מבינים שקיווי ישראלי קוטפים בנובמבר, אפילו בדצמבר, ומביאים אחלה מוצר לצרכן.
זה גדל בעיקר בצפון הארץ?
כן, כן, ממש רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי.
קורה משהו עם המזג אוויר עכשיו שגם משתנה לנו?
נכון, ההתחממות נותנת עוד ערכים תזונתיים לקיווי בדצמבר. כן, מצד שני, הוא לא אוהב את זה בהתעוררות אחרי זה, שהוא לוקח לו הרבה יותר זמן להשאיר עלים.
אבל בתור צרכנית אגואיסטית למשל, אז אני יכולה לדעת שזה יצא לטובה, שיש כאילו
הכיבים. כן, כן.
מה אתה אומר?
זה יוצא לטובה, אבל צריך לראות לאורך טווח כן. באמת מה זה עושה לשיח
כן.
עצמו.
כן. בסדר, יופי. אז מה, אני צריכה להחיל לך שתשמור על עצמך במילואים שם.
כן, כן.
תשמרו על עצמכם כל החיים.
העיקר שבאמת נוכל לחזור מתישהו...
הלוואי.
לאבד את השטחים, וזה מה שחשוב לנו. אנחנו חקלאים בנשמה, וכן, אנחנו נתגבר על כל איום, באמת, העיקר שבאמת ייתנו לנו לחזור.
כל הכבוד על הגישה, ואמן אמן, ושתהיה שנה מוצלחת הבאה לפחות.
מוצלחת ושקטה לכל עם ישראל.
בדיוק.
יאללה, ביי.
ביי ביי. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם מותר לאכול פרי אחרי האוכל? האם כדאי לשתות תה ירוק אחרי האוכל ומה עם קפה? אז זה ביקשתם הרחבה בעקבות פוסט שעשיתי לפני כמה ימים, אז בואו נעשה קצת סדר בעניין. קודם כל לגבי פרי אחרי האוכל. אין עם זה שום בעיה, אני מכירה את כל המיתוסים, אבל מה זה פרי? אתם צריכים לדעת שאין כזה, אין איזה קו שחותך בין פרי לבין ירק. נגיד, מבחינה בוטנית, עגבניות זה פרי של צמח. אבוקדו זה גם כן פרי של עץ, אבל הוא אצלנו לא בפירות קיימה, כי אין לו סוכר. אין שום בעיה לשלב פרי בתוך ארוחה, נגיד כחלק מסלט, דיברנו על קיווי, הוא מאוד מתאים לכל מיני סלטים, ירוקים, גם תפוחים הרבה ששמים, יש כאלה ששמים שזיפים בתוך אוף, שזיפים מיובשים. אין שום בעיה לאכול פירות תוך כדי ארוחה, או מיד אחרי הארוחה. אולי אפילו, הייתי חושבת שיש לזה סוג של יתרון. בזה שהפירות מאוד מאוד עשירים בויטמין C, שחשוב לספיגת הברזל מאוכל אחר שהיה בארוחה. אם חשבתם על עושה חומציות, עושה פה, עושה שם, זה לא נכון. כלומר, חומציות שמופרשת בקיבה מאוד מאוד תלויה במה אכילה, ארוחה כולה כתערובת, ולא אם אכלנו פרי לפני, אחרי, באמצע או משהו כזה, אין לזה שום ביסוס מדעי. רק לשים לב שפרי שווה נשנוש. אם אכלתם פרי מיד אחרי האוכל, שזה מצוין, זה חייב להיות במקום נשנוש, אם אתם בדיאטה לירידה במשקל, זה חייב להיות במקום נשנוש של שעה 4 או של הבוקר או מה, כי כאילו בזבזתם את הנשנוש שלכם. לגבי קפה או תה, אמרנו הרבה פעמים לא לשתות קפה אחרי האוכל, כי קפה מכיל חומצה פיטית, חומצה אוקסלית, שקצת מפחיתים את ספיגת הברזל מהארוחה, וכדאי לחכות איתם לשתות אחרי הצהריים. ושמעתי להרבה אנשים שבתור הרגל מנסים לשתות תה ירוק מיד אחרי האוכל, בגלל איזשהן תיאוריות לגבי ספיחת שומן שאתה ירוק כאילו עוזר לירידה במשקל. אז קודם כל לירידה במשקל, אם תמשיכו לאכול בורקס, שניצלים, קרואסונים, ופלים, עוגיות, צ'יפס וכאלה, ברור שתה ירוק לא יכול לעזור, צריך דיאטה. אז את זה צריך לשים קודם כל בתור עובדה. הדבר השני זה, בתה ירוק, יש כמו בקפה את החומצות האלה שקצת סופחות ספיגת הברזל. אני הייתי מחכה איתו גם, לאיזה שעתיים, אם רוצים לשתות משהו חם אחרי ארוחה, אז אולי עדיף ככה חליטות צמחים. אני חשבתי על תה קינמון, שהוא אפילו חליטה ממקל קינמון אם רוצים, כי לקינמון נודעה השפעה של הפחתה רגעית, לפחות של כמה שעות בספיגת הסוכר, ברמות הסוכר. אז זה למשל משהו שדווקא כן הייתי עושה אחרי אוכל, אבל, וגם פרי אין שום בעיה, אבל קפה או תה ירוק הייתי מחכה. מאזינה על הקו? כן. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
בסדר גמור. תשמעי, יש לי שאלות שממש מטרידה אותי לגבי חטיף חלבון.
אוקיי, אני אשמח לדבר על חטיף חלבון.
כן.
זה התמונה?
מה את אומרת?
את שלחת את התמונה למאירה, כן?
אני שלחתי, כן.
מעולה.
רק אני אגיד בקיצור. כתוב על החטיף 17.5 גרם חלבון.
כן.
אני מסתכלת במרכיבים שאותם שלחתי לכם.
כן.
אז יש שלושה חומצות אמינו שהם לא מגיעים ל-17, הם מגיעים אולי ל-2.3. עכשיו, השאלה שלי...
מה? את בדקת את הפירוט של החומצות אמינו בטבלה על האריזה? מה בדקת? לא הבנתי מה בדקת.
אני לא שבדקתי. זה מה שכתוב במרכיבים. של המוצר.
כן.
כתוב לאוצין 1.3 גרם.
מה משום? עוד פעם תגידי.
אולי אני אגיד קודם את השאלה שלי.
טוב.
השאלה שלי היא כזאת.
כן.
האם מדובר בחלבון מלא?
הנה, אני רואה מה את עשית. אוקיי. תקשיבי. כן, 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 אני רואה לפי האריזה מה הסתכלת. הטעות שלך היא כזאת. שאת, הם פרטו מה שהם רוצים לפרט מהסיבות שלהם, שזה אותי אישית לא מעניין כמה לאוצין יש שם, כמה וניל וכמה ולין וכמה איזו לאוצין. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. הם הוסיפו חומצות אמיניות חיוניות, או שהיו והם רק חישבו את זה ספציפית, והם לא, או שלפחות בתמונה, לא מחושב כל החומצות. עכשיו, כשאני מסתכלת אם יש במוצר חלבון איכותי או לא, אז אני לא מסתכלת על הטבלה הזאת ספציפית, אני מסתכלת על רשימת הרכיבים. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש איזשהו לחם חלבון, שעשוי משני מרכיבים העיקריים שלו, זה פשטן וגלוטן. גלוטן זה חלבון חיטה שהוא לא יכול, הוא לא איכותי, אין בו בכלל את החומצות המיניות החיוניות שדרושות בכמות הדרושה, והוא לא משמש לבניית הגוף. אז הם יכולים לקרוא לזה לחם חלבון, אבל זה טעות להתייחס אליו בתור מקור לחלבון, כי החלבון הזה לא איכותי, הוא מתפרק בגוף לאנרגיה. עכשיו, אני רוצה לדעת אם יש לזה חלבון איכותי, אני מסתכלת ברשימת הרכיבים. ספציפית את החטיף שאת שלחת, אני אוכלת, ולכן אני יודעת את הרשימת הרכיבים בעל פה, ורשום שם שזה מכיל חלבון ממי גבינה, מחלבון חלב, מסוגים שונים, והחלבונים האלה הם...
זה לא אותו תוסף, כי אצלי...
זה לא תוסף. לא, שנייה, שנייה.
זה לא חטיף. כי אצלי כתוב חלבון 17 גרם, לא רשום מקור.
לא, רשום, רשום. תארימי את הכיפול של הכחול, ורשום לך שם רכיבים, ואת מסתכלת ברכיבים, ואת רואה במקום הראשון אבקת מי גבינה, בסוגריים רשום לך אבקת מי גבינה, חלבון חלב וכו'. תסתכלי על הרכיבים, לא על הטבלה, את לא ראית. עכשיו, או שזה יגיע לך בקופסה שרשום על הקופסה, אבל לפי, אני מזהה את התמונה, כי אני מזהה את החברה. עכשיו, שאני רואה ברשימת הרכיבים, כלומר, ממה הכינו, במקומות הראשונים, וכמעט אחרי זה אין יותר חלבונים דרך אגב, את ההפקת מי גבינה וכו', אני יכולה להיות שקטה ולדעת בוודאות שמדובר בחלבון איכותי מאוד, ולא רק איכותי מאוד, הוא הכי איכותי מכל מה שיש. בסדר?
כן, אוקיי.
אוקיי. תרימי את הכיפול, תסתכלי, אני...
וכרגע לא בכף ידי, אבל אני אעשה...
לא, האמת שהתמונה שלך תוכה, אבל אפילו זה בלי הכיפול, אני רואה פה את הרכיבים בתמונה בלי, זה מתחת לטבלה, יש לך שם רשימת רכיבים, אני רואה שרשום שלך, הרשימה של הוויטמינים, אולי באמת צריך להרים, אבל רשום לך וזה חלבון איכותי. עכשיו, חטיפי חלבון באופן כללי, מה שטוב בהם, אם את רואה, זה לא רק החלבון האיכותי, זה שמבין הפחממות שיש שם כבר, יש מעט מאוד סוכר, כשכתוב לך שיש לחטיף, את תראי שרשום לך שם כמה סוכרים, ויש חצי כפית סוכר לחטיף שלם, זה נחשב מעט מאוד.
כן.
בסדר? זה גם יתרון.
בסדר, אפשר לשאול על
הקיווי, אם כבר את תסתר? בטח, דיברנו עוד קודם עם החקלאי ועם הכל, בטח.
אז אני יכולה שאלה קטנה?
ברור.
למעשה יש לי שתי שאלות. אחד, האם יש הבדל מהותי מבחינת המרכיבים, ובמיוחד הוויטמין C, בין הצהוב לירוק?
לפי הטבלאות שברשותי לא, אבל יכול להיות שאת יודעת, כמו שהוא ציין, יש עוד כל מיני דברים שמשפיעים, למשל על המזג אוויר, שמעלה את הערך התזונתי. אין לי טבלה שבודקת לפי מזג אוויר, או לפי איפה זה גדל.
לא, ברור.
אבל יכול להיות שצריך, את מבינה, אני כאילו...
כן.
אוקיי. לפי מה שיש לי, אין הבדל משמעותי.
אז ההבדל המהותי, יש איזה הבדל מהותי מבחינת
תזונתית ביניהם? לא. בצבע ובגיוון, אבל לא.
אוקיי, אז עוד דבר קטן לגבי הקיווי, אני לא יודעת אם ידוע לך, אבל הוא משלשל.
לא לכולם, אבל קודם כל מספיק לאכול אחד בשביל לקבל את כל הוויטמין C שאת צריכה, את לא צריכה לאכול 10.
לא, בסדר, אבל זאת אומרת, יש לו באמת אפקט משלשל?
לא שידוע לי, אבל יש הרבה אנשים שרגישים לכל מיני פירות טרופים, בואי נגיד ככה, כמו גם למנגו וכו', ויש להם רגישות לעיכול של זה, וזה עושה להם כל מיני תופעות במערכת העיכול, אבל זה לא אחוז גבוה מאנשים. אם אצלך זה ככה, זה לא מוכרחים, אפשר לקבל ויטמין C ממלא מקורות תזונה אחרים.
לא, אבל אין לי בעיה עם זה.
אז לא, אז סבבה, אז בבקשה.
עכשיו, משהו אחרון לגבי גם, לפעמים פותחים גם בוט ורואים שיש שם קצת כתמים שחורים כאלה, אני גם לזה
שלחתי תזרקי.
ראית?
קרה לי, זרקתי, אני לא אוכלת.
זורקים את זה, לא.
אני
לא
זרקתי, אני לא יודעת מה זה, אני זורקת שלום.
טוב, המון תודה.
תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום. הלו.
הלו.
כן, שלום שלום.
היי, מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר, תודה. רציתי לשאול לגבי החלבונים.
כן.
אני מוצאת את עצמי במשך היום, אוכלת רוב הזמן, או ירקות מבושלים, או ירקות חיים, וחלבונים, זה עיקר האוכל שלי כל הזמן, פלוס פיטה עם קוסמין של 100 קלוריות בבוקר.
אז רגע, את אוכלת חלבונים, ירקות בכל הצורות, ופיטה אחת בבוקר, וזהו.
כן.
נו, מעולה.
כן.
מצוין.
ואני לא מרגישה שאני יורדת בקצב שאני רוצה, כמובן, אני גם בגיל.
לפי מה, למה את חושבת שאת צריכה לרדת ממה שאת מתארת לי?
זה לא מספיק, כאילו צריך להוריד באוכל כדי לרדת עוד ממה שאני אוכלת?
תשמעי. הירידה במשקל היא קורית כשאוכלים פחות קלוריות ממה ששורפים.
אוקיי.
את יכולה לאכול אפילו בלי הפיתה, כן? ואני לא אתייחס לירקות. את יכולה לאכול ניח, סתם דוגמה, כל היום סטייקים וביצים וחביתות וגבינות צהובות וכזה, ולהשמין. כי גם לחלבונים יש קלוריות, וכשאת לא אוכלת נניח פיתות ופחממות, הגוף משתמש בשומנים שם שהיו בביצים ובגבינות ובסטייקים, וגם בחלבון שהוא לא צריך לבניית שרירים, הוא מפרק אותו ומשתמש בו לאנרגיה. ואם את אוכלת יותר מדי אנרגיה, ונגיד את לא צריכה כל כך הרבה חלבונים כדי לבנות שרירים, נניח כי נניח את לא עושה ספורט לבאדי בילדינג, נניח, אז הגוף לוקח את כל החלבונים ואת כל השומנים, שהוא לא ישתמש בהם לאנרגיה או לבניית שריר, והופך אותם לשומן, וזה נאגר כשומן. זה שאת לא אוכלת פחממון, זה בפני עצמו לא מבטיח ירידה במשקל. אז את צריכה לספור גם את הקלוריות.
אומרת שצריך להגביל גם את הכמות של החלבונים.
כן, בסוף את הכמות קלוריות בחלבונים שאת אוכלת, שתתאים לך ספציפית לירידה במשקל. לא כל תפריט שמכיל חלבונים בלבד, ירקות בלבד ופיתה אחת, יכול לתרום לירידה במשקל. צריך לספור את הכל. זה שהתפריט שאת עושה הוא יותר בריא ויותר עוזר לשלוט על נשנושים ומפחית תיאבון וכו', זה יכול להיות טוב בטווח היותר רחוק, כי אנשים מרגישים את הירידה בתיאבון לנשנושים, לא מיד כשהם עושים את זה, לפעמים זה שבוע, לפעמים זה שבועיים.
זה באמת עזר לי עם הנשנושים.
נכון, אז זה אומר שהתפריט הזה יעזור לך עוד כמה זמן, אבל אם את רוצה לראות תוצאות מיידיות, את צריכה לספור, כן, מההתחלה.
הבנתי. יופי. בסדר גמור, טוב, תודה רבה. תודה
רבה לך, ביי, תודה, ביי, תודה, ביי. שבת ביי. שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום לך, דוקטור מאיה.
שלום לך.
גרשון מנתניה.
שלום גרשון מנתניה, מה שלומך בימים אלו?
גרוע, נגיד לך, מוטרד ממה שקורה.
ברור, ברור.
עכשיו, תראי,
כן.
אני רוצה לדבר על הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה.
על הקמח?
לחץ אמריקאי. לא, קודם כל, חכי שנייה.
אתה בטוח שהתקשרת לתוכנית הנכונה דרך אגב? כי פה זה שאלות בזירה.
תגידי לי שזה חשך לדוקטור פרופסור קרסו, אני מוכן לדבר גם איתו, אבל תמתיני, אולי גם את יכולה לתת איזושהי תשובה בנושא.
יאללה, תקצר שנגיע לשאלה.
מה המינימום הנדרש לאדם מבוגר, מבחינת מזון ומים, כדי שיאפשר לו קיום, אבל מינימלי? רק מינימלי. מאחר ואנחנו יודעים היום, לא רק אדם בוגר, אדם בוגר,
תראה, בצום,
נער וילד.
בצום,
רגע, שנייה,
אני לא, אני מבינה את השאלה, אבל אני לא יכולה לענות לך עליה, כי זה תלוי כמה זמן הקיום הזה אתה רוצה שהוא יתרחש. אם אתה רוצה שמישהו ימות מרעב אחרי חודש, אז תחזיק אותו בצום מוחלט עם איזה קצת נוזלים. אם אתה רוצה שהוא ימות מרעב אחרי כמה חודשים, אז אתה יכול לספק לו 200-300 קלוריות ליום, והוא יצליח לשרוד עד שתעבור התקופה הקשה. ואם אתה מספק לו 500-600 קלוריות ליום, אז אולי הוא ישרוד קצת יותר זמן. זה נורא נורא תלוי בהרבה דברים. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על קלוריות פה, יש דברים שכל מיני ויטמינים, שאם הם חסרים, לאט לאט מתחיל להיות כל מיני תהליכים בגוף, שאנחנו לא רוצים אותם, הם רובם הפיכים, אבל חלק לפעמים לא. אז אני כאילו, אני מבינה את השאלה, אבל אין לזה תשובה חד משמעית.
זה מה שאני מציע דרכך, זה שממשלת ישראל בקבינט המלחמתי יבקש מרופאים שיחשבו כמה אנחנו, מה המינימום שמותר, שכדאי לנו להכניס, כדי לא לגרום למותם של חפים מפשע בכלל, לחשב את זה ולהכניס את זה לפי ההתקדמות.
אתה יכול לקרוא על זה בטור שכתב פרופסור קרסו במעריב לפני כמה ימים. היום.
על המינימום הנדרש?
כן, כנראה. מאירה כותבת לי את זה.
הנה, נתת לי תשובה יפה.
יופי.
לא הגעתי לעיתון, אז אני שמחתי לדבר איתך.
גם אני שמחתי לדבר איתך.
נקווה שיהיה לנו סוף שבוע שקט.
נקווה בכלל חיים שקטים.
יחזרו החטופים.
אין ספק.
לשלום ובשלום.
הלוואי. הלוואי, רק שנייה, ולפני המאזינה מהירה, אני כאילו גם רוצה לבדוק קצת שאלות בפייסבוק, או שיש לי מאזינה כבר, על הקו. אז יש כבר מאזינה על הקו, אז אחר כך אני אענה, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח שאלות בדף הפייסבוק שלי, אני רואה את זה כל הזמן, ואני אשמח גם שתעלו לשידור, אבל גם אני יכולה לענות על שאלות כתובות. אז אוקיי, מי איתנו על הקו?
שלום, מדברת נילי.
היי נילי, מה שלומך?
אני בסדר.
יופי.
ואת ממש 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 מקסימה.
תודה רבה.
את לא משתנה כל הזמן, תישארי באותו גיל כל השנים.
תודה. אני מזדקנת ביחד עם העוקבות שלי.
אין מילה זקן.
נכון.
זקן זה אופי.
מתבגרת,
בדיוק.
כן, לטובה.
כן, מה שרציתי לשאול, האם מלח ללא נטרן בכלל עדיף על מלח רגיל?
לא, תקשיבי, קודם כל הגוף צריך מלח, רק שיהיה ברור, אפס נטרן זה לא טוב, הגוף צריך נטרן למאזן הנוזלים וכו', ויש באמת בעיה באוכלוסייה שאנשים צורכים פי שניים, שלושה, מלח ממה שצריך, ואז זה באמת עושה בעיות. מצד שני, המלחים שמבוססים לא על נטרן, הם בדרך כלל מבוססים על אשלגן. ומלחים של אשלגן לא תמיד טובים, יש אנשים שזה עושה להם בעיות בלב. ולא לכולם זה מותר, ואני הייתי מציעה קודם להתייעץ עם הרופאים בכלל, ואני גם לא רואה סיבה. עכשיו, צריך לזכור שהצריכת מלח היומית שלנו, מושפעת לא באולי 10% מהמלחייה שאת מנערת, אם תבחרי במלח גס רגיל, שהוא טוב כי אין בו תוספים כמו ציאניד וכולי שיש במלח הדק. אז אם תבחרי לי במלח גס רגיל למלחייה שלך, זה לא בהכרח משנה צריכת הנטרן, כי הנטרן מגיע מהדלת האחורית, בכל מיני מוצרים מתועסים.
כן, אני יודעת.
בנקניקיות, בחטיפים, okay. במלפפונים חמוצים וגבינות בולגריות, בזיתים, ברוטב סויה, בכל מיני דברים. עכשיו, אם רוצים להפחית את המלח שאוכלים, אז לעבור למלח אשלגן זה לא נשמע לי פתרון טוב. פשוט צריך להפחית צריכת מוצרים מעובדים, מתועסים, וזה די פותר את הבעיה.
זה צריך את בעלי לשלוח לחדר סגור בלי אוכל.
לא, אבל שנייה רגע, את מכינה את האוכל לבעלך, נכון?
כן, אבל הוא
אז רגע, שנייה.
לחטוף דברים שאני לא בבית, הוא קונה לעצמו כל מיני דברים.
הבנתי, טוב, אז בעיה שלא מה שנקרא, העיקר שאת לא מכינה לו.
אני מכינה אוכל בריא, והוא לא, הוא מעדיף לכל שטויות לפעמים.
כן.
מה שרציתי לשאול, אני בדרך כלל, אני אוהב להשתמש במלח חימליה, דק.
מצוין, הדק, המלאיה בדיוק קניתי לבן שלי, אין עליו רכיבים רעים.
כן, אני קונה קופסה של קילו, וכל פעם שמה בתוכה.
אז יאללה, בואי נעשה כזה חשבון. לכמה זמן מספיק לך הקופסה של קילו, נניח לך ולבעלך?
אוי, להרבה זמן.
את רואה? נגיד לשנה?
בערך, כן.
את רואה? אז רוב המלח שאת צורכת, זה לא מהמלחייה, זה מהמוצרים. עכשיו, מה אכפת, נגיד, לי, במקום לקנות איזה משהו מוכן, להכין את זה לבד. במקום לקנות רוטב מוכן לפסטה, להכין אותו לבד מהגווניות מרוסקות או ממה. לא אכפת לי. זה לא כזאת בעיה.
נכון.
כן, שופכים, שמים תבלינים שאני רוצה, אני אף לא, אני לא רואה שזה טעים גם בלי מלח.
אני, שאני רוצה לעשות נגיד רוטב לבולונז, אז אני לוקחת את הפלפלים בכל הצבעים, עגבניות, גזר, והכל מרסקת במיקסר.
או, אז אני, עכשיו אנחנו כולנו מחכים לתאריך להגיע. נו יופי, מתי את מזמינה אותנו ומה הכתובת? נשמע מעולה. כל הכבוד.
הנכד שלי כל הזמן אמר לי שאני, והבן שלי שאני צריכה לפתוח מסעדה, אמרתי שזה לא בשבילי כל היום במטבח. אז אמרו לי שאני צריכה ספר בישול, אז אמרתי ספר בישול זה רק למתקדמים, כי אני שמה לפי
העין. גם אני, אחר כך אני צריכה לכתוב כמויות למתכונים שאני מעבירה בקורסים אונליין, ואני צריכה להתחיל מההתחלה הכל, להכין ולשקול ולמדוד את הכמויות, גם אני שמה הכל לפי העין.
אני עוגות אפילו הייתי עושה בלי מתכון.
אבל תקשיבי, אני רואה כל מיני כאלה שמוציאות את ספר המתכונים שלי, ואז כאילו יש כאילו אפשרות לשלוח את זה לאנשהו ושזה ידפיס את זה עם קריחה קשה, וזה יכול להיות נורא נורא מגניב אם את עושים את המתכון קצת קמח, קצת סוכר, קצת זה, קצת זה, קצת זה, זה הכי מגניב לדעתי. ספר מגניב, אני הייתי רוצה לראות.
אני 60 שנה במטבח.
כן? אני 56 שנה מנסה לא להיות במטבח. יופי. אז תודה רבה.
וכל טוב לך.
כל טוב.
נמשיך לראות אותך ולשמוע.
תודה רבה.
תודה באמת להרבה אנשים. תודה. זה מאוד מאוד חשוב.
תודה, מרגש לשמוע. שבת שלום.
יהיה לנו טוב, כן.
ויש לנו עוד מאזין או מאזינה?
כל טוב.
מאזינה. שלום.
שלום. אני רציתי לשאול לגבי שמן זית.
כן.
אני הבנתי שהוא בריא בהרבה מאכלים שהם... שאני משתמשת בו כשהוא לא מעלה בטמפרטורה, זאת אומרת לא לבטגן, לבשל איתו.
רגע, שנייה. רגע. קודם כל, בואי, יש פה שתי שאלות כאילו. א', על העמידות של שמן לחום, והשאלה הראשונה הייתה בעצם על השמן זית לעומת שמנים אחרים. כן?
כן.
אוקיי.
נכון.
אז צריך לעשות פה קצת סדר בעניין. יש בסופר, במדפים הרגילים, שאת הולכת לקנות שמן, יש מלא 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 בקבוקים על מדפים שלמים וענקיים וארוכים מאוד, שכל מיני שמנים שכתוב עליהם מזוכח. ושם, לא יודעת למה שם, באיזושהי קטגוריה מחלקה, יש גם את השמן זית. מבין כל השמנים האלה שאנחנו רואים הרגילים, יש עדיפות ברורה על שמן זית, בגלל הסיבה ששמן זית הוא בכבישה קרה. שמן מזוכח זה שמן שפיק אותו בטמפרטורות גבוהות, שבדרך כלל גם מורסות את כל היתרונות של השמן, לפעמים גם נוצרים שם חומרים מזיקים. ושמן זית הוא בכבישה קרה, כלומר לחצו על הזיתים במסיק עד שיוצא שמן, וזה שומר על כל היתרונות של השמן. עכשיו נגיד שאת הולכת למקום אחר בסופר, בהנחה שיש להם מחלקת טבע מסוימת, או שאת הולכת לבית טבע, ואת מסתכלת שם על השמנים, אין שם שמן מזוכח. את רואה שמן סומסום בכבישה קרה, ושמן חמניות בכבישה קרה, ושמן...
ולענבים.
כן, ושמן... קוקוס. כל השמנים, לא רק... כן, גם קוקוס, ומלא שמנים נורא מיוחדים לפעמים של כל מיני דברים, וכולם בכבישה קרה, הם עולים הרבה מאוד, וכולם גם בבקבוק זכוכית כהש, שזה שומר על השמן מפני התחמצנות. האם במקרה הזה יש עדיפות לשמן זית? התשובה היא לא. לכל שמן יש יתרון אחר. כשמדובר בשבנים בכבישה קרה, ששמן זית הוא אחד מהם, אז לכל אחד יש משהו אחר. נגיד שמן אגוזי מלך, הרבה אומגה 3. שמן אבוקדו בכבישה קרה, הרבה ויטמין E. גם לשמן קוקוס יש את היתרונות שלו, לשמן זרעי ענבים יש את היתרונות שלו, לכל שמן שלו. אז מה עושים במקרה הזה? אנחנו רוצים לגוון, כמו שאין פרי הכי בריא בעולם, ואת רוצה לגוון כי בבננה יש יותר מגנזיום ואשלגן, ובתפוז וקיבי יש יותר ויטמין C, ובמנגו שיותר ויטמין A נגיד, ובבטיח יש יותר ליקופן, מגוונים בשביל לקבל את הכל, אותו דבר בשמנים כדאי לגוון. לגבי השאלה השנייה עם העמידות לחום, זה מיתוס, וכל השמנים עמידים פלוס מינוס, בכבישה קרה אני מדברת איתך, אני לא מתייחסת עכשיו לשמן מזוכח, המזוכחים יותר עמידים לחום, אבל הם כבר לא מכילים ממלא כלום, אז למה, אני לא רוצה שתמשים בהם גם ככה. בין השמנים בכבישה קרה, הם פחות או יותר, פלוס מינוס, עמידים לאותם טמפרטורות, שזה כ-232 עד 248, זה כבר לא קריטי, כי אנחנו לא אמורים להגיע לזה, כי את לא עושה טיגון עמוק. בחביתה זה לא יגיע לטמפרטורה הזאת. בירקות מוקפצים, נגיד, אם את מקפיצה טופו עם ירקות בווק, זה לא מגיע לטמפרטורה הזאת.
הבנתי, אני אגיד מאיפה הגיעה השאלה, פשוט אני למדתי בכימיה אורגנית, שברגע שמחממים שמן זית, משתחררים רדיקלים חופשיים, ו...
כל חימום של שמן משתחררים רדיקלים כתלות בזמן החימום ובטמפרטורות החימום. בחימום קצר, כמו של חביתה, בטמפרטורות נמוכות, כמו של חביתה או הקפצה, כמות הרדיקלים החופשיים שמשתחררת זניחה.
הבנתי.
בשמן מטוגן שעומד ב... שהוא מראש לא איכותי, שעומד בפלאפליה או בצ'יפסייה ואני לא יודעת איפה, שלא מחליפים אותו עבר עד שהוא נגמר, ושהוא מחומם 12 שעות ביום, כמות הרדיקלים החופשיים היא, נראית, לי אישית היא נראית שקולה לרעל.
כן.
אוקיי? אז צריך להבדיל. אז את צודקת, כל חימום שמן, אבל אם שאת מחממת שתי דקות החביתה מוכנה והגעת לטמפרטורה של מעלות, אז מה נהיה שם? כלום. הגוף מתמודד עם זה הכי בקלות שיש, ובואי נסתכל גם שנשאר שם מלא יתרונות.
הבנתי. יופי. תודה רבה.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי, שתהיה שבת שלום. שאלה שלה הייתה ממש מצוינת. טוב, עכשיו יש לנו מחקר על איך מודדים... את אחוז השומן שלנו בגוף, איך יודעים אם זה מסוכן או לא מסוכן. למה זה חשוב? כי קודם כל שומן בטני הוא הכי מסוכן מבחינת מחלות. סוכרת, לחץ דם, מחלות לב. יש השמנה שהיא בעיקר בבטן, שזה הכי מסוכן, ויש נגיד נשים בעיקר שמשמינות יותר ברגליים ובישבן, וזה פחות מסוכן. עכשיו, במילים אחרות, יש משמעות לפיזור של השומן בגוף. השומן בבטן, זה מה שמצפה את האיברים הפנימיים בעיקר, זה נקרא שומן ויסרלי. הוא באמת מעלה את הסיכון לסוכרת, אבל איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו בסיכון או לא? אז עד עכשיו הייתה מדידה מאוד פשוטה, שלא צריך בשביל הכלום חוץ ממטר או סרט מדידה בבית, ופשוט מודדים את היקף המותן. ואז, לפי כל התיאוריה הזאת, אם בנשים זה היה מעל 88 סנטימטר, או בגברים מעל 102 סנטימטר, במותן, כן, בהיקף של הבטן באזור המותן, באזור הכי צר, אז זה נקרא שאנחנו בסיכון. ואז המחקר של המכון הבריטי הלאומי לבריאות הראה, שלא טוב לי למדוד רק את היקף המותן, כי זה נורא תלוי בגובה, והם אומרים צריך לעשות... waist to height ratio, כלומר יחס בין המותניים לגובה, ואז הסיכון לפי החישובים של המחקר הזה עושים כזה דבר. אתם יודעים מה הגובה שלכם, אתם עושים את ההיקף של המותן, לוקחים מחשבון בטלפון או בכל מקום אחר ועושים את ההיקף של המותן לחלק לגובה. אם יצא לכם בערך חצי, 0.5, זה תקין. אם יצא לכם 0.6 נגיד, זה כבר סיכון. ואם זה הרבה יותר מ-0.6, זה סיכון יותר גבוה לבעיות בריאותיות שקשורות לסוכרת. בסדר? אז זה המחקר החדש, ואחרי הפרסומות, אנחנו נמשיך לענות על שאלות שלכם ולדבר על נפח הקיבה. אין פרסומות? אז אחרי שאין פרסומות, אני אעבור ישר לפינה של... האם יש סיבה לסבול מרעב כדי להקטין את הקיבה? והמאזינה תחכה לי, ברשותך לא ידעתי שאין לנו היום הפסקה. אוקיי. אני שמעתי הרבה אנשים שטוענים שצריך להקטין את נפח הקיבה בזמן דיאטה לירידה במשקל. האם זה נכון? אני משערת שזה נכון רק בקרב אנשים שלא אוכלים אוכל בריא. כי אם אתם, ככל שהקיבה יותר קטנה, נהיים סווים יותר מהר, ואם אתם אוכלים משהו לא בריא, עדיף שתהיו סווים מהר ולא תאכלו עוד מהאוכל לא בריא הזה. אבל אם מישהו אוכל כן בריא, והרבה ירקות, מה זה משנה אם הקיבה גדולה? יכולה להיות הכי ענקית בעולם, ואם הם מלאים אותו כל הזמן עם ירקות, אז מה זה משנה? אין לזה, אין עם זה שום בעיה. אני גם אוכלת כמויות ענקיות, אני אוכלת תבניות שלמות של ירקות בתנור, שאותם אני שמה על קערה ענקית של חסה שלמה עם מלא ירקות, ויש לי כנראה קיבה ענקית, ואני לא רואה שקשה לי בגלל זה לשמור על המשקל. צריך לזכור שבכפית תחינה גולמית, יש אותו מספר קלוריות כמו בחצי כרובית, כמו בסיר שלם של שועית ירוקה. אז חצי כפית תחינה גולמית זה לא ממלא את הקיבה, סיר שלם של שועית ירוקה באותו מספר קלוריות זה כן ממלא את הקיבה, אז פשוט צריך לבחור את הדברים הנכונים. מה שצריך לזכור זה העובדות, השלוש או ארבע העובדות הבאות. הקיבה זה שריר, הגודל מושפע מכמות האוכל שרגילים לצרוך. מי שצורך מעט, אז הקיבה שלו יותר קטנה, ואז הוא יסבע יותר מהר, זה נכון. מי שצורך הרבה והקיבה גדולה, אז נכון, הוא יצטרך כמות יותר גדולה כדי להיות שבע. אבל מה זה משנה? תכניסו את הדברים הנכונים, אז לא יהיה שום בעיה להיות שבע מהרבה. גם בקיבה קטנה, דרך אגב, ויש אנשים שעושים ניתוח קיצור קיבה ומקטינים לעצמם את הקיבה, הם יכולים לאכול שוקולד וטחינה, ממתקים, חטיפים וכל מיני דברים שהם משמינים, ולא לשמור על המשקל ככה, למרות שיש להם קיבה נורא 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 קטנה. ולסיום הנושא, עשו מחקר, נתנו לאנשים את הארוחות שהם רגילים בדיוק אותו גודל, ולקחו את הצלחת, הורידו חלק מהפחממות, והדברים המתוגנים, והוסיפו מלא ירקות. כלומר, השאירו להם את אותו נפח, את אותו משקל של ארוחה, אבל שינו את הרכב. ואז כמובן, אותם אנשים שהשתתפו במחקר, ירדו במשקל. מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, מדברת אורטל. אני מאזינה קבועה של התוכנית שלך.
תודה.
אני מאוד אשמח לדעת, אני התחלתי ממש בתהליך של ירידה. הייתי שוקעת 70 קילו, ובחודשיים האחרונים התחלתי לשלב ספורט, וצלחתי לרדת כמעט 4.5 קילו. כן. אני רוצה שתעשי לי סדר בבקשה, לגבי כמות החלבונים שאני צריכה לאכול.
איזה ספורט את עושה?
אני עושה קיקבוקס וטרמפולינה.
מה זאת אומרת טרמפולינה? אני לא מכירה.
זה התאמנות על טרמפולינה עושה.
מה, זה שעה שקופצים?
זה 45 דקות, כן.
אימא לי, וואי, וואי, וואי. כל הכבוד. מה, כאילו זה בקבוצה, אנשים נפגשים ויש שם מלא טרמפולינות?
כן, כן, כן.
או אחת גדולה כזאת כמו בלונה פארק?
לא, זה טרמפולינה של כל אחת יש טרמפולינה, מחזיקים מוט, מחזיקים את זה וקופצים, נשים את התרגילים לפי מה שהמדריכה...
יו, זה קטע. השלב הבא, אנחנו נראה אותך בקרקס. קופצת גבוה, נוחתת, עושה סלטות.
כן, כן.
מהמם. טוב, זה המון קלוריות צורף, אין ספק.
כן.
משקל היעד מהו?
60.
60 זה משקל היד, אוקיי. כמה פעמים בשבוע ספורט שאת עושה?
פעמיים בשבוע.
פעמיים בשבוע על כל אחד מהם?
כן,
אז זה 4.
קיקבוקס, לא, לא. יום ראשון זה קיקבוקס, וביום רביעי...
אני הייתי הולכת על בסביבות הגרם וחצי לקילו משקל יד, זה אומר 90 גרם חלבון.
90? וואי, אני לא מגיעה.
בואי, אולי כן, תספרי לי מה את כן אוכלת.
אני יכולה לאכול... נניח פרוסה עם גבינה, ירקות. אני יכולה גם לוותר על הפרוסה ואז לאכול רק ביצים.
כמה גבינה?
חצי כף לפרוסה בערך, משהו כזה.
אוקיי, מה בצהריים?
ארוחת צהריים זה עוף. אתמול אכלתי נניח קוסקוס מקמח זה מלא. זה... ירקות מבושלים, הרבה ירקות בין לבין.
כמה עוף?
נתח אחד.
מה זה נתח? נגיד 200 גרם?
המשולש של אף. זהו, ובערב עוד ירקות.
ו?
וביצים, לפעמים טונה, אבל טונה בשמן, המים לא הולך לי.
כמה ביצים? אחת?
שתי ביצים. שתי ביצים אפשר לצרוך כל יום?
כן.
כל יום?
אז אם אני סופרת, כן, אם אני סופרת נכון, אז את אוכלת, כן, נניח, 200 גרם עוף בצהריים, קופסת טונה ושתי ביצים.
נכון.
וקף קוטג' בבוקר. כן, יש איזה יוגורטים או משהו?
בערב אני אוכלת את היוגורט, נו זה לא יוגורט, זה כזה חלבון, איך זה נקרא?
מה? חטיף?
זה פה, זה לא חטיף, זה של הסויה כזה.
משקה חלבון?
לא, זה גור, זה לא משקה, זה כזה מעדן סויה כזה של גור.
אה, אז זה טוב, אוקיי,
יש איזה 20 גרם חלבון.
זה כן יוגורט כזה. אוקיי, אז את מגיעה במה שנקרא יותר מדי אפילו, את עוברת. תראי, ה-200 גרם אוף זה כבר איזה 50 גרם, הקופסה טונה זה עוד 25 גרם, שתי ביצים זה עוד 20 גרם, את הגעת ל-95 ועוד הגאו שלך של ה-20.
לא תמיד, זה כאילו זה עוד או הטונה, עוד או הביצים.
אה, הבנתי, אז את במילא ב-95.
כן.
נו, מצוין.
כן, זה מספיק, ונגיד פחממות, נגיד אני כן יכולה, נגיד עוגיות בין לבין וזה, זה כן משהו שאני יכולה לעשות?
את אמרת שאת בדיאטה לירידה במשקל?
כן. אז לא.
אז אם אני סופרת נכון, את ה-200 גרם עוף שלך זה כבר איזה 250-300 קלוריות, והטונה בשמן זה עוד איזה 200 קלוריות, ועוד שתי ביצים זה עוד איזה 200, אז אנחנו כבר הגענו לאיזה 700 קלוריות רק מהחלבון. יש לך שם עוד את הלחם שאת אמרת? אז כן, נשאר לך עוד נשנוש.
כן.
עוד נשנוש או שניים, ואז בתפריט של 1,000 לא כולל ירקות וחלב בקפה.
אני לא צורכת כמעט תורות בכלל.
מה את צורכת? פירות.
פירות.
בסדר, את יכולה איזה נשנוש אחר, מה, מי אמר פרי?
כן.
ואת אוכלת הרבה ירקות, את יכולה לקבל את הוויטמינים מהירקות.
כמה קלוריות אני צריכה לאכול ביום?
כל אחד צריך משהו אחר, המטרה שלך היא לרדת, אז את כאילו מ-1,000 שאת אמרת, שזה תפריט מאוד מאוזן, מה שאת אמרת, ומספיק לך בחלבון, את תרדי ממש יפה. ואם את תחרגי בשישי שבת המון המון המון, אז את לא תרדי כלום, כי אז את יכולה להרוס את כל הירידה ביומיים.
אני ממש הורדתי את כל השתייה המתוקה, את כל הבן לבן, ממש, כן.
שדרוג בריאותי, אין ספק.
כן, זה המון בזכותך.
איזה כיף לי, תודה רבה.
כן, ממש תודה רבה לך.
תודה רבה.
היית חסרה לנו המון כשאת לא היית ברדיו, לי, בכל אופן.
תודה, בשביל זה עשיתי לייבים בפייסבוק ו...
כן, טוב, אני... ממש תודה רבה לך.
תודה רבה
שלום.
לך. שבת שלום.
נתראות.
אני רק חייבת להגיד מה אני רואה פה, מאחורי הזכוכית. מה אתם אוכלים, תגידו לי? מה זה טופי עם צבעי מאכל, שוקולדים עטופים בניירות? מה זה? מה אתם אוכלים פה? איזה השפעה יש לי. אוכל טעים, הוא אומר לי. אייל. אייל פרנקו, אוכל אוכל טעים. העיקר שאתם אוכלים אוכל טעים. אני שמחה. טוב, בוא נראה אם יש את השאלות שהגיעו בפייסבוק, אני אשמח לענות. אוקיי. אני פה, רק שנייה, אני פה יצאתי מהזה, אז אני עונה על שאלות שהגיעו קודם. יש לנו פה שאלה על מישהי ששואלת לגבי אפליקציות, שכתוב שהיא שורפת 500 קלוריות. אז ככה. אין לה אפליקציה שום דרך לדעת כמה קלוריות את באמת שורפת. למה? אפליקציות בטלפון או נניח על המכשירי כושר, בחדר כושר, הן יכולות לקבל ממך נתונים כמו גיל שאת יכולה להכניס, משקל שאת יכולה להכניס, גובה שאת יכולה להכניס גם כן, ולפעמים נגיד בחלק ממכשירי הכושר, את יכולה גם להחזיק באיזשהו מקום שבודק לך את הדופק, נניח. עולה השאלה, האם השריפת קלוריות שלנו תלויה אך ורק בדברים האלה, במשקל, גובה, גיל והדופק? והתשובה היא חד משמעית, לא, זה לא תלוי רק בדברים האלה. למשל, אם את עשית המון 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 דיאטות במהלך החיים, וכל פעם הדיאטות שלך היו קסכיסטיות, והרגילו את הגוף למצב של הרעבה ולהסתפק בקצת, זה אומר שהגוף שלך שורף פחות מפעם. מי שעשתה המון דיאטות, עלתה ירדה, עלתה ירדה, עלתה ירדה במהלך החיים, סביר להניח שהגוף שלה קצת יותר יעיל וחסכן וקצת שורף פחות. גנטיקה. יש השפעה רצינית גם לגנטיקה מבחינת שריפת הקלוריות. יש אנשים ששורפים משפחתית המון 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 קלוריות, ויש משפחות שהם שורפים פחות, וכאילו יש להם נטייה לשמנה משפחתית. את זה האפליקציה גם לא יכולה לדעת. איך אפשר לדעת, למשל, עם המכשיר או עם האפליקציה, אומרים, מדברים שטויות או לא? אני יכולה להגיד ככה שני דברים. דבר ראשון, אני יכולה להפעיל מכשיר הליכון, לא לעלות עליו בכלל, לשבת לידו לקרוא עיתון ויכתוב לי כמה קלוריות אני שרפתי. זה נראה לכם הגיוני? זה דבר ראשון. דבר שני, אם אני אעלה על מכשיר של חברת כושר מסוימת, ואחרי כמה ימים אני אעלה בדיוק על אותו מכשיר, נגיד אליפטיקל לעומת אליפטיקל, של חברת כושר אחרת, אני אעשה את אותו זמן והכל, ויתאמץ אותו דבר ואותו מרחק, זה יראה לי תוצאות שונות. אין לזה שום משמעות. המשמעות היחידה היא לא בחשבון, אוקיי, שרפתי 500, עכשיו אני אוכל 500. לא, זו טעות לחשוב ככה. לא חושבים ככה. הדבר היחידי, אוקיי, שרפתי 500, נגיד רשום לי שם ששרפתי 500, אני או מישהו שאלה, אני לא זוכרת את השם, ואז הפעם הבאה שאני עולה על אותו מכשיר, אותו מכשיר, אם אני אשרוף 550, סימן שעשיתי יותר מהר, התאמצתי יותר, ויש התקדמות. המספר עצמו חסר חשיבות, רק ההשוואה לערך של הפעם הקודמת. נגיד עם איזה יום, אני עושה חצי שעה לאליפטיקל ורשום לי 130 קלוריות, ולמחרת אני עושה חצי שעה ורשום לי 108, אז היה לי פחות כוח, הספקתי פחות, אני לא יודעת מה, הצלחתי פחות. זה הדבר היחידי, זה לא שבאמת שרפתי 108, זה גם לא מעניין אותי אם שרפתי 108, כי אני לא אלך עכשיו ואוכל משהו ב-108 קלוריות, אין לזה, זה לא יכול להיות מדויק, המספרים האלה. טוב, אז אני מקווה שעניתי על השאלה. נכון, ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם במתכון של קלתי, נוי, שגם יש לה דף אינסטגרם למי שרוצה לראות את התמונות והמתכונים, ולבבות סום סום, עם למעלה זילוף של שוקולד לבן, שזה נראה ממש מהמם, ואנשים בקורס דיאטה שלי בפייסבוק התלהבו, אז אני משתפת אתכם גם. מערבבים כוס סומסום עם רבע כוס חמת בוטנים טבעית, וכף דבש או מייפל וחלבון ביצה. אם יש לכם תבניות כאלה של לבבות, אז שמים בתוך הלבבות וקורצים צורה של לבבות, אפשר לעשות עיגולים, אפשר לעשות כמובן כל מה שרוצים עם הידיים, עם ידיים רטובות עדיף, ואופים 10 בערך דקות ב-160-170 מעלות. ואז גם מזלפים על זה שוקולד לבן מומס. כן, ממיסים שוקולד לבן או חום אם רוצים, ממיסים את זה, כל אחד עם השיטות שלו, מזלפים על הלבבות ושומרים בקופסה אטומה. הכמות שאמרתי זה 12 לבבות ממש גדולים, 150 קלוריות לעוגיית לב, ובאופציה טבעונית אפשר גם לוותר על החלבון ביצה, ולהשתמש בשוקולד מריר לציפוי. טוב, אז היה לי מאוד כיף איתכם בשעה הזאת. אני מאחלת לכולם שתהיה לכם שבת שלום. אני רוצה להודות מאוד מאוד לכל מי שעלה לשידור עם כל השאלות המעניינות, ולכל מי שהאזין לשידור, ולכל מי שצפה בשידור. רוצה כמובן להודות לכל הצוות הנפלא, למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לעדן בן ארי ולמיטאי דואק. אחרינו, פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת שלום.
מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM